אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, השגריר אופיר אקוניס, שלום.
שלום לך, שבת שלום, כמעט שבת שלום.
מה שלומך?
שלומי בטוב, ברוך השם, תמיד טוב להיות בארץ.
זה נכון.
מזג האוויר מיטיב.
מה אתה עושה פה?
וזהו. אני סיימתי אתמול בערב שבוע עם משלחת של עיתונאים מאזור ניו יורק. אנחנו הבאנו במסגרת המשלחות הרבות שמשרד החוץ בראשות גדעון סער וקודם ישראל כץ החליטו להביא לארץ. היו משפיענים, היו עיתונאים, היו גם מחוקקים, היו סטאפרים, כלומר הצוותים של חברי קונגרס וסנאט, גם הם היו, ויש כרגע גם עוד משלחת של אוונגליסטים. בקיצור, אלפי אנשים מגיעים לכאן בהזמנת משרד החוץ, ואני הצטרפתי למשלחת העיתונאים, ובשבוע הבא דוד התכנס, אחרי הרבה שנים שלא היה, כנס השגרירים השנתי בראשות שר החוץ, כמובן ראש הממשלה,
ויפתח
אותו ביום
של...
ראשון.
זהו, אז שלשום היה כנס של שגרירים.
נכון.
והקונסולים במשרד החוץ.
אנחנו בשיאה של חזית נוספת, דוד, וזו חזית ההסברה.
נכון.
ולכן נועדות המשלחות הללו והכנסים הללו שדיברנו עליהם.
נכון. תגיד, אתה יכול לשער מתי יתקיימו הבחירות הבאות?
אני יודע מה החוק.
החוק זה אוקטובר, נדמה לי, לא?
החוק זה 26 באוקטובר, במלוט 4 שנים, ליום שלישי הראשון, של נובמבר 22.
אתה מדבר על עוד 11, עוד 10 חודשים.
כן, אבל אני אגיד לך, גם ממשלות שכמעט החזיקו, אני מדבר מניסיון היסטורי, שהיו יכולות להגיע ליום האחרון, למעט ממשלת האחדות הלאומית של שמיר ופרס בשנות ה-80, כולם הקדימו במעט, בין במעט לשלושה חודשים.
מה זה במעט?
זה חייב להיות לפני, אם מקדימים, זה חייב להיות לפני חגי תשרי, כלומר
אומר,
במחצית
מה,
הראשונה
מה,
של
יוני?
ספטמבר, או לפני חופשת הקיץ, שזה אומר מאי-יוני.
הבנתי. טוב.
אבל זה אימות טוב שלי, כמו שהוא שלך,
מתי אתה,
או של הצוות שנמצא
ותגיד,
כאן.
ותגיד, ומתי אתה מסיים את תפקידך בניו יורק, או,
אני, כן.
או שאתה תמשיך, למרות
אני ש... אני אומר לך, אני חתמתי על חוזה, שאומר, שכהונתי, כקונסול הכללי של ישראל בניו יורק הוא ל3 שנים, ובמלות 3 שנים.
ואתה עכשיו שנה וחצי.
ובדיוק שנה וחצי. השבוע הזה אנחנו מציינים שנה וחצי, ובאחד במאי 2027, אם לא יהיו שינויים, כלומר לשאלתך, אם לא תהיה הערכה בשנה נוספת, אז אני אמור לחזור. במאי 27, אם יוצא לי, אני כמובן אשקול הערכה בשנה נוספת.
טוב. בינתיים, לפחות ממה שאני רואה, צופה בטלוויזיות, גם הזרות.
כן.
אתה עושה עבודה נהדרת. אני רואה, שומע...
תודה רבה.
תגיד, מאיפה הגלית שלך? אל תגיד לי מהאמבטיה.
אני אגיד לך, לא, היא לא מהאמבטיה. אני, האמת שמגיל צעיר מאוד אהבתי את שיעורי האנגלית, ביסודי. הייתי לשמחתי בין הטובים שבכיתה, עוד ביסודי. לאחר מכן גם בגימנסיה הרצליה, גם בחטיבת הביניים, וגם בתיכון אהבתי מאוד את שיעורי האנגלית. כן, זה נכון. אבל זה השנים שבהם תדרכתי, גם כאן, כחבר כנסת וכשר לשעבר, את העיתונות הזרה, בעיקר דוברת האנגלית, שפות אחרות אינני יודע, לא בספרדית תדרכתי ולא בצרפתית, ואני חושב שהכושר הביטוי גם באנגלית הוא ככל הנראה משם, ואני יכול להגיד לך עוד משהו. ככל שאתה מופיע יותר בתחנות הטלוויזיה בארצות הברית, והמרכז הוא כמובן בעיר ניו יורק, חלקן במרחק הליכה מן הקונסוליה הישראלית, ממש, אני חושב שזה כמובן...
אתם עדיין בסקנד אביניו?
כן, אז זהו, כן, אנחנו שם, ואין לנו, בניגוד לשמועות שהיו עם בחירתו של זוהרן ממדני, ראיתי פוסט ברשתות החברתיות, שהקונסוליה הישראלית, משרד החוץ, ממשלת ישראל, שוקלת לצאת מהעיר ניו יורק, אורווה פרח. אנחנו לא נצא משם, זוהי טריטוריה ישראלית.
כן, הבניין שייך למדינת ישראל.
יש לנו רוב בבניין הזה, נכון? יש חלק שהוא לא שלנו.
תגיד, נאור עדיין שם? נאור הייתה...
למיטב ידיעתי, כן.
עדיין שם?
אני חושב שכן.
טוב. אתה יודע למה שאלתי, כן.
בוודאי.
טוב. אתה מכיר את ממדני?
לא.
פגשת אותו?
לא.
אז תראה. טראמפ, ממש לפני הבחירות, ביקר אותו נמרצות. לא רק זה, כמעט קילל אותו. ואמר עליו דברים נוראים, אפילו איים עליו. והנה, ממדני נבחר. ומה קרה אחרי זה? טראמפ הזמין אותו, דיבר בשפה מאוד יפה עליו, אנחנו נעבוד למען העיר ניו יורק, קודם הוא ים עליו. למה אני שואל אותך את זה? מעבר לממדני, היפוך המגמה אצל טראמפ, אומר אולי שאני מנסח את זה מאוד בזהירות, כי בכל אופן אתה דיפלומט, ונושא משרה מאוד מכובדת בארצות הברית, האם עלינו לחשוש שטראמפ יתהפך עלינו כמו שהוא יתהפך על ממדני לטובה?
אני אומר לך, אתה שופט את הנשיא טראמפ על פי פגישה של פחות משעה וסטייק אאוט של כחצי שעה. כלומר, הפוטו אופורטיוניטי שהיה, אתה מדבר עליו, אני ראיתי אותו 4 פעמים, פעם בשידור החי ואחר כך בהקלטות ביוטיוב עוד 3 פעמים. אכן זה היה שונה ממה שחשבנו, ללא ספק תיארת את הדברים כהווייתם, אבל אני אומר לך משהו, קודם כל מבחינתנו, אוקיי, נתחיל מאדם קרוב אצל עצמו, אנחנו תמיד אומרים את זה, אני אשפוט את ראש העיר הזה, והוא נבחר, אין על זה בכלל שאלה, על פי מעשיו. הדבר הראשון שהוא צריך בעיניי לעשות, ובאתי את זה גם לראש הממשלה וגם לשר החוץ, הוא להכיר בישראל כמדינה יהודית. נבחר לראשות העיר ניו יורק בפעם הראשונה בהיסטוריה אדם שאיננו מכיר בישראל כמדינה יהודית. אני כנציג המדינה היהודית לא חושב שאוכל לקיים קשר עם אדם שלא רק שלא מכיר בי, אקוניס לא מעניין, אקוניס לא שם כאדם פרטי, אלא כשליח שלכם, שלך, של הצוות, של המאזינים, של העם היהודי, ושל מדינת ישראל, שהיא מדינת העם היהודי. ואני יודע שיש אנשים שהם כבר מדברים איתו, רבנים ואחרים, ראשי קהילות, אם הוא ישנה דעתו בעניין זה.
נזכור אבל אופיר ששליש מהיהודים שם הצביעו עבורה.
לא, זה לא מדויק. אני אגיד לך. בוא נאמר כך. יש, קודם כל ניו יורק, המדינה, וביתר סט העיר על 5 הרבעים שלה, מנהטן, ברונקס, ברוקלין, סטייטן איילנד, בעיקרה זו אזורים דמוקרטיים. כלומר, אתה יכול לבוא ולומר לי, תראה, בעבר הם הצביעו לקמלה האריס ולאובמה ולקלינטון, זה נכון, הם מצביעים למועמדים הדמוקרטים, וזוהרן ממדני היה נציג המפלגה הדמוקרטית, האחרים היו עצמאים, אחד נטל הרפובליקנים, ויש שם קהילות שאינן ציוניות, צריך לזכור את זה. אגב, לא כל יהודה...
סאטמר ואחרי
אחרות. יש את הסאטמרים מצד אחד, ואת השמאל הקיצוני הפרוגרסיבי מהצד השני, והם מביאים פחות או יותר את אותם 30% שאתה דיברת, קודם בפריימריז, שבה נקבע שזוהר הממדני הוא המועמד, ואחר כך בבחירות לראשות העיר. אבל 70% לא הצביעו בעדו. אז שים לב, אז אחותה, למה לא שאלת אותי? כי כולם אומרים, תראה, 30% הצביעו בעדו.
אבל 70% לא הצביעו בעדו. תראה.
לא, לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
אלו הם שאפשרו את זה.
לא, 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 לא. דוד, לא היהודים, אני רוצה להסביר. לא היהודים קבעו את תוצאות הבחירות לראשות העיר ניו יורק. קבעו את זה ניו יורקרים, תקשיב טוב. בדקתי הרבה פעמים. בדרך כלל מצביעי פעם ראשונה, אתה מכיר שבודקים אדם, בישראל זה מגיל 18 ומעלה, אז אנחנו מדברים גם בין 18 ל-30, מי שהם נחשב כמצביעי פעם ראשונה, או פעם שנייה, כלומר צעירים מאוד, שהם בעשור השלישי לחייהם, והם הצביעו והם בעצם הכריעו, כי גם הם באו הפעם ביתר סט להצביע, מה שלא היה בבחירות כשאריק אדמס, ראש העיר היוצא, ידיד ענק, של מדינת ישראל, שהערכתי אותו פה לפני 2.5 שבועות, ברוב כבוד והדר, פגש את ראש הממשלה, את נשיא המדינה, את שר החוץ, ואת יושב ראש הכנסת, וכולם באמת הצדיעו לו על נאומו, It's not okay, הנאום המפורסם, מ-8 באוקטובר 2023, בעוד שממדני, הפגין עם תומכי חמאס, ב-8 באוקטובר 2023. נכון. את זה צריך לזכור.
תגיד, למה היהודים, חלקם, אמרת, הסאטמרים ואחרים, כל כך שונים את מדינת ישראל ואת הציונות?
זאת שאלה מצוינת. לגבי הציונות, אני מזכיר לך שהיא נולדה קודם כל כתוצאה מאנטישמיות ענקית באירופה. אנחנו חוזרים ל-1890, אנחנו חוזרים ל-1895, בעיקר בצרפת. משפט דרייפוס היה יכול להתקיים בצרפת ב-2025, ולא רק ב-1895. אבל הציונות נולדה מתוך מיעוט. הרצל היה במיעוט, הקונגרס הציוני, רוב היהודים בעולם, גם בארצות הברית אז, דוד, לא היו ציוניים, אבל התנועה הציונית הלכה וגברה, הוקם ארגון ציוני אמריקה, שדיברתי בכנס מרהיב שלהם לפני כ3 שבועות או חודש, אם תרצה אני אוכל לתת לך את עיקרי הדברים שם, ורוב היהודים לאורך ההיסטוריה לא היו ציוניים. אז לשמחתי המגמה הזאת התהפכה, בוודאי במדינת ישראל. זכותו של אדם, אני ציוני. איך אתה זוכר? לא יודע אם אמרתי אצלך בתוכנית זמן קצר אחרי שיצאתי לשליחות והייתי כאן בביקור מולדת, אמרתי אני יוצא לשליחות כיהודי, ציוני, ישראלי, וזהו הסדר הנכון. קודם כל אני יהודי, אני ציוני וישראלי, אבל הישראליות לא באה מהחלל הריק, היא באה מהיהדות והיא באה מהציונות, והשילוב הזה של שלושת המרכיבים האלה. אז אני מגדיר את עצמי ככזה, אם יורשה לי, גם דוד בן בסט מגדיר את עצמו כך, ומיליונים אחרים. אבל יש גם כאלה שלא מגדירים את עצמם כך. לצערי, זו זכותם, אבל אני חולק עליהם.
אני, כמו שאתה יודע, כותב מאמרים במעריב ובג'רוזלם פוסט.
אני לא יודע, אני קורא את מאמריך.
אז אתה קורא.
אם זה בסדר.
ברור.
בכלל אני מציע למאזינים לקרוא. לקרוא ספרים, לקרוא מאמרים, לא לקרוא רק טוויטים של חצי משפט שרובו זה כללות, או לראות טיק טוק. מאזינים, אני מבקש, תלכו לקרוא ספרים, תלמדו את ההיסטוריה של המזרח התיכון, של העם היהודי, של הציונות, של מנהיגים בינלאומיים. אני סיימתי לאחרונה את הספר המרהיב על מרגרט תאצ'ר. אתה יכול, ראש ממשלת בריטניה, שהצילה את בריטניה מחורבן, והיום אתה יכול להשוות לראש הממשלה הבריטי המכהן?
לא.
הקנוע והחלש?
אתה צודק, אבל תראה.
דוגמה.
אני רוצה ברשותך לפרוס את העירייה על אנטישמיות ואנטי-ישראליות. אגב, המאמר הבא שלי מדבר על מה קרה בשוודיה. אני לא יודע אם אתה קראת, אם שמעת. לא, אתה עוד לא יודע על מה אני רוצה לשאול אותך. בשוודיה נעשה תחקיר של עיתון מפורסם שם ושל הרדיו, והתגלה שבין 100 ל-200 מיליון דולר זלגו מהממשלה לארגונים פרו-חמאסים, אפילו חמאסים, שם הארגון אחד נקרא אל זהר.
בשוודיה עצמה.
בשוודיה עצמה. הממשלה באה במבוכה, היא לא יודעת עכשיו איך לענות על זה בכלל. בכסף הזה השתמשו לקנות מכוניות פאר, נדלן, ולאפשר לחמאס לקנות נשק. הסקר הזה יצא לפני שבוע וחצי, אולי שבועיים. אני במאמר הבא שלי פורס את העירייה על זה, אבל שוודיה ידועה כבר הרבה הרבה שנים אחורה כמבקרת כמעט אנטישמית של ישראל. מלמו, יהודים לא יכולים ללכת ברחוב,
נכון.
ולא רק מלמו.
אגב, גם בבריסל.
טוב, בלגיה ידועה.
בלגיה נפלה, נכון.
בלגיה נפלה, בלגיה כבר 20% שם זה מוסלמים.
נכון.
הבעיה היא לא במוסלמים. הבעיה היא במוסלמים הקיצוניים, שלאט לאט כובשים את אירופה. הם לא צריכים לראות אף כדור, למרות שהם יורים. למרות שכמעט כל הפיגועים שנעשו, זה על ידי מוסלמים, קיצונים.
אז הדבר הזה יבוא לידי ביטוי במאמרך הבא.
כן.
אני כתבתי לפני פחות, כשבוע, מאמר לעיתון אחר, ישראל היום, שהופיע גם באנגלית לשמחתי, וזה יותר חשוב אפילו נכון. במקרה הזה.
אני כותב לג'רוזלם.
נכון, ששם זה מופיע, נכון מאוד, והמסר באנגלית הוא מאוד חשוב, לא פחות מהמסר בעברית. ואני כותב שם על הפסדנד, של הדמוקרטיות המערביות לאסלאם הקיצוני. אני לא ידעתי על, אגב,
וזה בדיוק,
אני לא ידעתי על המחקר הזה. זה בדיוק מה שאתה אומר לי. עכשיו אתה גם מחזק את זה במחקר. תראה, מה קרה ב-40 השנים האחרונות? אתה מבקר תחופות באירופה. אני גר עכשיו זמנית בארצות הברית, אבל ביקרתי גם באירופה רבות. הדמוקרטיות המערביות בתמימותן ובמדיניות רופסת, כנועה וחלשה, הזכרתי את ראש ממשלת בריטניה הנוכחי, את נשיא צרפת הנוכחי, שזה דבר נורא, המדיניות שלו.
בלגיה, כמובן. ספרד.
בלגיה.
ספרד, פורטוגל.
הולנד.
הולנד.
שוודיה.
שוודיה.
אנגליה וצרפת היו המדינות המובילות את החולשה וההתרפסות.
אל תשכח את ספרד.
וכמובן, נכון, ספרד כמובן, ולדאבון ליבנו גם הקנצלרית מרקל, אפשרה הגירה של מיליוני מוסלמים.
בתקופה שלה היא פתחה את הדלתות.
נכון.
כאילו אומני.
בדיוק כך.
אבל זה לא היה אומני ולא שום דבר.
גם טורקים, גם סורים וגם מצפון אפריקה. עכשיו, מה הבעיה עם ההגירה הזאת? אמרת, אין בעיה יסודית עם האסלאם. יש בעיה עם האסלאם הקיצוני שרוצה להחליף את חוקי המערב.
בשריה.
בשריה, בחוקי שריה. אגב, אומר את זה, אומרים את זה. במסגדים רבים, בברוקלין הוקמו עשרות מסגדים, אני לא יודע אם אתה יודע, המאזינים יודעים, בברוקלין ובקווינס מוקמים לאט לאט מה שקרה בלונדון. המסגד הגדול של לונדון מול הריג'נט פארק, מוקמים מסגדים כאלה, אחד מהם ניצב על האוטוסטרדה בין JFK למנהטן. והם אומרים, אנחנו נחיל את חוקי השריעה כאן. כלומר, הם לא באו להשתלב, הם באו להשתלט. זה הדמוקרטיות המערביות, התמימות באירופה, ועכשיו בארצות הברית, לא הבינו. עכשיו, אתה שואל אותי, האם זה מאוחר מדי לבלום? במדינות מסוימות כן. בלגיה, that's it, finished.
בלגיה, אירלנד.
Finished. בלגיה לא קיימת. אגב, בלגיה מתחילתה, למי שיודע, הייתה בעצם פדרציה של כמה עממים בתוך בין צרפת לגרמניה, לא חשוב, והם בנו שם פרלמנט מאוד מורכב מלכתחילה. אבל כאן יש להם עכשיו השתלטות מוחלטת של האסלאם הקיצוני. לונדון, אנשים רואים...
גם שתי שפות יש שם.
נכון, אז, בוודאי. אז זה היה הוויכוח ההיסטורי, אבל זה היה בתוך הנצרות. עכשיו יש להם את הגורם האסלאמי הקיצוני. מה קורה עכשיו בארצות הברית? ברשותך, בשני משפטים. יש יבוא של אותה השתלטות אסלאמית קיצונית על הקונגרס, הסנאט, זה בא בעיקר לידי ביטוי במפלגה הדמוקרטית, פחות במפלגה הרפובליקנית, אבל יכול גם להגיע לשם, ואתה רואה את ראשי ערים, סנאטורים, קונגרסמנים, אלה שעדיין לא, כבר הודיעו על מועמדותם לבחירות הבאות, והם בעצם מחליפים את הדמוקרטים, אם תרצה המסורתיים, אותם אנשים שהקיפו בעבר את נשיא ארצות הברית, את קלינטון למשל, ואפילו את אובמה, שנכון שהוא היה, אני אגב לא, אני לא חושב כך, אבל אובמה עד לפחות לכהונתו של ביידן, נחשב לנשיא העוין ביותר לישראל במדיניותו. יכול להיות שכבר זה לא כך, כי אני אומר לך בזעזוע, שהנשיא ביידן הטיל אמברגו נשק על מדינת ישראל מאז סוף 2024 ועד כניסתו, או לפני, מחצית 2024, סליחה, ועד תחילת 2025. לראשונה בהיסטוריה שביחסי ישראל ארצות הברית מאז 1948, כשהנשיא טרומן מכיר בישראל על פי הצהרת העצמאות של דוד בן גוריון, נשיא אמריקני הטיל אמברגו נשק על ישראל שכלל D9ים, כלומר את אותם בולדוזרים ענקיים שנועדו לחשוף שטח ברצועת עזה, להגן על כוחותינו וגם להגן על האוכלוסייה האזרחית. בעצם חשיפת השטח הייתה בולמת את המחבלים מההתקפות, את מחבלי החמאס מההתקפות הרצחניות שלהם. את זה החליט הנשיא ביידן, כולל D9ים. זה דבר חמור ולמה? ולמה זה קרה? כי מעגלים שמקיפים אותו, של אותם חברות וחברי קונגרס וסנאט, ובכירים במפלגה הדמוקרטית,
בחיי המוסלמים.
השפיעו עליו.
נכון.
אכן כך.
אבל אתה יודע, שאני ממש לא מצליח להבין, בערוצי הטלוויזיה בארץ, הרבה מאוד עיתונאים, חלקם אני מיודד איתם, וחלקם אני, אתה, כולם...
מכירים עשרות שנים.
צידדו בקמלה האריס. וזה היה כל כך ברור וכל כך לא מובן. אז יושבים בחורים, גברים ציונים ובחורות ציוניות, ומופיעים כולם בטלוויזיה, ומצדדים בבחירתה של קאבל האריס. זה נשמע לי אבסורד, אבל זה מה שהיה.
תראה, אני קטונתי מלשפוט את העיתונות בישראל, אני חושב שהציבור שופט את העיתונות בישראל.
אני לא אמרתי העיתונות, אמרתי עיתונאים.
אז אני אומר, שהתקשורת במדינת ישראל...
אבל אתה מסכים איתי?
אני אגיד לך, אמרתי, קטונתי מלשפוט. אני חושב שיש אנשים בציבוריות הישראלית שרצו בניצחונה של קמלה האריס, שפעלו בשיטותיהם לניצחונה, שהתאבלו כאשר הנשיא טראמפ בחמישה בנובמבר 2024 חזר, גם הביאו את זה בשידוריהם, ולאחר מכן, כשלשמחתנו הרבה, הנשיא טראמפ הצליח להביא לשחרורם של כל החטופים החיים, וגם עד שרן גבילי, השם יקום דמו, גופתו תוחזר, הוא החטוף האחרון, כאשר שרקו בוז לראש הממשלה נתניהו, בכל מיני מקומות, והריעו לנשיא טראמפ, בעיניי התגלו בצביעותם, כי רק פחות משנה לפני כן, הם אמרו דברים איומים ונוראים על הנשיא טראמפ, הארכיון זוכר הכל, אני לא אנקוב בשמות של עיתונאיות ועיתונאים שעשו זאת, אבל פה הם התגלו בצביעותם. הנשיא טראמפ, דוד, הוא לא פחות מנס תנכי שקרה לעם היהודי. הנשיא טראמפ הוא נס תנכי במונחים כמו, אם יורשה לי, המלך החשברוש ומגילת אסתר. נעשה לנו כאן ונהפוך הוא שהוא היסטורי, משום שקמלה האריס, שכבר השתמשה, כן, בביטויים כמו ג'נוסייד, נכון. היא בעצמה,
כן.
וכמובן כל תומכיה, או רוב תומכיה, הייתה ממשיכה במדיניותו של הנשיא ביידן, ויכול להיות שעד היום...
מחריפה אותה
אפילו. אולי אפילו מחריפה. ואותו אמברגו נשק היה נמשך. הנשיא טראמפ, אני לא רוצה לפרט, כי אני יודע את הפרטים. אני רק אגיד לך, שלא רק דיניינים מגיעים בכמויות גדולות למדינת ישראל, זה נכון שזה קשור בהסכמי הרכש ההדדיים, כספי הסיוע וכדומה וכדומה. ולנשיא טראמפ יש גם אינטרס אמריקני פנימי לעזור לישראל לרכוש את הנשק האמריקני. זה נכון. ועדיין, יש לנו חופש פעולה בלבנון, יש לנו חופש פעולה ברצועת עזה.
שזה גם מתחיל להיות...
ורק רגע, אני יודע, אתה יכול לבוא ולומר שיש לעתים גם חילוקי דעות, אם זה מה שרצית לומר. זה נכון, אז מה? אז זה עדיף חילוקי דעות עם הנשיא טראמפ?
לא, לא, ברור.
מאשר עדיף חילוקי דעות עם מישהו שמראש אומר לך לא לכל דבר.
לפני חודשיים במאמר שלי כתבתי פרס נובל לשלום לטראמפ.
אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
כתבת את זה?
כתבתי את זה.
אני חושב
קיבלתי
שאתה...
המון תגובות, כי בג'רוזלם פוסטדה זה כן. מופעת זה מיליונים, אני חושב. קיבלתי המון תגובות, בין השאר מסנטורים שכתבו לי שר כוח, אבל אתה יודע, תחילת השאלות שלי בנושא טראמפ, היה איך הוא התהפך על ממדני לטובה, והחשש שלנו פה בישראל, שמחר אם אתה תגיד לו לא, אז...
שני דברים.
יהיה מסוכן.
שני דברים
ברשותך. אתה מסכים איתי אגב?
אני אגיד לך כך. קודם כל, המאמר שלך מדויק. להערכתי לוועדת פרס נובל לשלום. אמורים להכריז בדצמבר בשנה, נובמבר, דצמבר, בשנה, בסוף השנה, בסוף שנת 26, הוא יקבל. זאת הערכתי. לא יהיה להם מנוס. אם הנשיא אובמה קיבל פרס נובל לשלום, לפני שהוא נכנס לתפקיד, והוא לא עשה שום דבר שמקדם שלום עולמי, אז הנשיא טראמפ שכבר מביא להפסקות אש, הביא לשחרור החטופים הישראלים וכדומה וכדומה.
לעצור את הגרעין של איראן.
נכון, גם שם המשימה עוד לא הושלמה, אם תרצה, אם תרצה נרחיב בעניין.
כן, אבל אתה צריך לקצר, כי יש לנו עוד 10 דקות.
אוקיי, אז ראשית, אני מעריך שהמאמר שלך יקדים את זמנו, והוא יקבל את פרס נובל.
הלוואי.
זה לדבר הזה. לעניין השאלה, אני רוצה להשיב לך. הנשיא טראמפ יתהפך עלינו, לא יתהפך עלינו. עובדתית, בשבוע האחרון של דצמבר, יהיה מנהיג אחד בעולם, שיראה את הנשיא טראמפ 5 פעמים
נתניהו.
בשנה. שמו בנימין נתניהו, נכון. ראש ממשלת ישראל. זה לא היה עם מקרון, זה לא קרה עם ראש ממשלת בריטניה.
זה לא קרה עם אף אחד.
זה, לא קרה
זה עם, גם לא קרה עם אף מנהיג ישראלי.
ואחרים, נכון.
פגישה עם נשיא כל כך הרבה פעמים,
עובדתית
בתקופה קצרה.
עובדתית אתה צודק. הקשר הדוק וישיר, גם עם הנשיא טראמפ,
טוב.
וגם עם הצוות שלו.
אתה מוליך אותי לשאלה הבאה. אתה ונתניהו ישבתם פה במשרד,
נכון,
אצלי.
נכון.
ואתה יודע...
לא, באולפן הסמוך.
באולפן הסמוך, וואלה, אפילו את זה אתה זוכר. באולפן הסמוך,
אז נכון. אז עוד קלטת שם.
נכון, נכון. ואתה נחשב לאחד האנשים המקורבים ביותר לנתניהו, כך היית וכך אתה. אבל נתניהו אמר אין ספור פעמים, אני לא אדרוש קיצור משפטי, אני לא אדרוש חנינה. אז קראתי את מכתבו של ראש הממשלה נתניהו, הוא במכתב לא מבקש חנינה, עורך דינו יותר מבקש את החנינה, אבל זה לא אותו דבר. עכשיו, תסביר לי את הרציונל שמאחורי בקשה לחנינה, כשכמה חודשים לפני זה אתה אומר, אני רוצה להוכיח את חפותי.
אני אומר לך כך, אני כמובן מנוע על פי כללי התקשיר מלעסוק בנושאים קונטרוברסליים, פנימיים, ישראליים, נושאים שהם שנויים במחלוקת, והנושא הזה הוא שנוי במחלוקת בתוך החברה הישראלית. אבל אני כן יכול להגיד דבר אחד כללי. עובדתית, הגשת כתבי האישום.
אגב, אני בעד...
אני אמר...
אני כן. בעד שהוא יקבל את החנינה, כי אפשר לנהל מדינה.
אין לי ספק בכלל. אבל רק להגיד לך, שמאותו יום מר ונמהר, שהיועץ המשפטי לממשלה בלב כבד, ציטוט של מנדלבליט, הגיש את כתבי האישום הללו, שכולם רואים, גם תומכים של נתניהו, וגם מתנגדי נתניהו, שהם מופרכים ומגוחכים, אם להיאחז באילן הגבוה, תרתי משמע, ששמו דונלד טראמפ, שאומר זאת במליאת הכנסת, אני חושב שהחברה הישראלית, התפצלה ולעיתים אפילו כמעט התרסקה. זה דבר שמפצל אותה כמו שלא התפצלה מאז, לא יודע, לא רוצה לתת דוגמאות היסטוריות, אבל היו כמה. היו כמה. ולכן, אם הסגה המשפטית הזאת, שבכל יום אגב מוכח בבית המשפט, כמה היא בעצם כתבי האישום לא היו ולא לא היו צריכים לבוא לאוויר העולם בכלל, ככתבי אישום פליליים. אני לא מדבר על ביקורת ציבורית, שגם אני סופג. אתה לא איש ציבור, אבל גם אתה הייתי מסופג על תוכנית כזאת או אחרת. זה מותר ולגיטימי לבקר, ובדמוקרטיה זה רצוי. אבל מכאן, ועד להגשת כתבי אישום פליליים, אני חושב שכפי שבעניין הזה גם ראש הממשלה, נדמה לי, אמר, יביא להפחתת הלחץ, יביא להפחתת המתח הציבורי הנוראי שקיים בחברה שלנו בשש השנים האחרונות, מאז הגשת הכתבי אישום. ועוד דבר, הוא לא פוליטי, אלא מורלי, אם תרצה, מוסרי, בעצם לכך שהיו שיטות של חרמות במערכת הפוליטית הישראלית, וקשה היה להקים ממשלות אחדות לאומית רחבות לאורך זמן, דבר שאני חושב, דוד, וזה אני כן יכול להגיד, אחרי השבעה באוקטובר, הוא אולי הדבר הנדרש ביותר, אחדות לאומית רחבה. לא דיברתי על הרכב הממשלה, על הרוח, וזה... דבר שאני בכל נאום שלי בניו יורק או במדינות אחרות שאני מדבר בהם בארצות הברית
משתמש. אבל אתה יודע מה, אלו מילים.
יוניטי, יוניטי, יוניטי.
בסדר.
אחדות.
אתה צודק. אבל כשאתה שומע גם מצד הימין הקיצוני וגם מצד השמאל הקיצוני, ויש כאלה ויש גם כאלה, אנחנו מביטים בשנאה תאומית בין הקצה הימני הקיצוני לבין השמאלני הקיצוני. ואיך אתה יכול, כאשר צועקים לראש הממשלה סמרטוט, ומגבים את האג למעצר של נתניהו ובכירים אחרים, וזה ישראלים, וראש בכיר, אדם בכיר, בפוליטיקה הישראלית אומר שאנחנו... מבצעים, הורגים ילדים, איך הוא אמר? שישראל לא תהיה זו שהורגת ילדים כתחביב. אני מנסה להיות מדויק. אז מה לנו כנלין על האחרים שצועקים ג'נוסייד בארצות הברית, באירופה?
יצא לי לאחרונה, לאחרונה יצא לי לצפות בקטע וידאו קצר מאוד. ביוטיוב שבו אני מזהיר במליאת הכנסת, נדמה לי שהשנה היא 2018-19, מפני הידרדרות השיח הציבורי לשפל המדרגה, גם במליאת הכנסת, גם בוועדות, גם בתקשורת, שהעדיפה במשך שש השנים האחרונות לתת בולטות לקיצוניות, לתת להם בולטות על רקע האנשים שמדברים באופן שהוא הרבה יותר
מתון. מה אתה אומר? שבעצם שהטלוויזיה והתקשורת בעצם מעצימים?
כן, אמרתי את זה גם בעבר ואני חוזר על זה. אני חושב שיש תוכניות.
למה שעשו את זה?
אבל זה המצב. כאשר אתם מעדיפים שיח, לא אתה, אתם, העיתונות מעדיפה שיח של צווחות, קללות, אלימות מילולית. פעם אגב המגישים היו אגונים, הם לא היו חלק מזה. היום אתה תראה קטעי וידאו של מגישים שהם חלק מהבריונות באולפן, פרשנים, מגישי תוכניות, בעיקר בטלוויזיה המסחרית. אבל לא רק, יש גם תחנות רדיו שעושות את זה, ויש גם עיתונות כתובה, ששם זה בא לידי ביטוי פחות בצעקות, כי אפשר להעביר וויס, אבל זה גם בכתיבה, כמובן הטוויטר וכדומה וכדומה. אני הזהרתי אז, אני מזהיר עדיין מהשפל הנוראי שהשיח הציבורי הישראלי הגיע אליו. אני לא רוצה לספר על עצמי, כי אני ספגתי כללות ונאצות, גם בחופי הים, גם בטיילת של תל אביב, גם ליד הבית שלי, שחלקן הושפעו ממשפטים של הרייך השלישי, ציטוטים מדויקים שנאמרו ליהודים, כולל לסבתא שלי, זכרה לברכה, באירופה, בשנות ה-30, אינכם רצויים כאן. זה פלק ששמו לי על המכונית בזמן הוויכוח הסופר לגיטימי על הרפורמה המשפטית. בושה וחרפה, קלון מוסרי, קטם על אותם אנשים שהעזו בשם ויכוח פוליטי פנימי לגיטימי לשים לי פלק,
לגרש אותך מהארץ,
לשים לי פלק
שמגרש אותך מהארץ,
או מהארץ,
אתה לא רצוי כאן,
שכונה, אינכם רצויים כאן. ציטוט מדויק של פלקים שתלו הגרמנים בפינות הרחוב באירופה, קודם בגרמניה, אחר כך במדינות הכיבוש.
שאלה אחרונה, איראן. התחלנו לדבר קודם, כן, על נכון. כך שטראמפ באמת
במבצע הפטיש על אילי,
במבצע מטורף, זרק אותם.
אגב, רובו אנחנו עושים, רק למען הדיוק, למען הדיוק ההיסטורי.
אתה צודק, זה היה מבצע משולב, אבל הבי 2 של ארצות הברית,
שהוא סיים
את המלחמה, סיים את המערכה הזאת באיראן. אבל הם אומרים, אנחנו נמשיך בשלנו. והם ממשיכים.
נכון.
עכשיו, כשהם ראו שקשה להם, עם הפצצה האטומית, הם היו כפסע בין פצצה אטומית, אז הם עכשיו מתחילים, לא מתחילים, ממשיכים בניסיונות לבצע או לעשות מפעלים שיביאו עלינו חס ושלום אלפים של טילים, כדי לעצור את ישראל, כדי לפגוע בקשות, ואנחנו יודעים מה עשה כל טיל כזה של טון שפגע בשורה של בתים.
תראה, איראן מאוד, בוא נאמר כך, הפגיעה באיראן בקיץ הייתה משמעותית, בשני מובנים, באתרים הגרעיניים ובמאגר הטילים הבליסטיים. זה, אגב, לשם אנחנו כיוונו, בניגוד אליהם שכיוונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, לבתי מגורים בתל אביב, בבת ים, לבתי הזיקוק בחיפה, לא חשוב, כל המקומות. אנחנו לא עשינו את זה. עשינו הרבה, אבל לא השלמנו את המלאכה. והאיראנים, אגב, יחד עם הסנקציות שהנשיא טראמפ, זוכר שאמרתי לך שזה היה נס תנכי, כמעט שהוא בעצם חזר לבית הלבן, הוא החזיר את הסנקציות שהנשיא ביידן ביטל. אגב, אתה יודע שהנשיא ביידן הסיר את החוטים מרשימת ארגוני הטרור עם כניסתו לתפקיד בתחילת 2021, והחזיר אותם לרשימת ארגוני הטרור רק לפני יציאתו מהבית הלבן? זה רק שהציבור ידע. את החוטים! עכשיו נחזור לי, שאגב, מי מחמש אותם? איראן.
איראן,
זה ברור. זה יחידה איראנית. חיזבאללה יחידה איראנית.
והם נלחמים בבת הברית הגדולה, סעודיה, באמצעות פגיעה במתקני נפט שלהם.
בדיוק כך. עכשיו אני אומר לך כך. אנחנו יודעים בדיוק עוד מה נותר שם. אנחנו יודעים מה צריך שלא ייוותר שם. אני מאוד שמח על המשבר הכלכלי באיראן. לדאבון הלב, העם הפרסי, שהוא עם חכם ביותר, נבון ביותר, לא מתקומם נגד משטר האייתולות, שזה אגב למחקר בפני עצמו, איך 50 שנה הם חיים תחת האייתולות האלה, כן? אני מבין שזה קשה להתקומם נגדם, אבל זה לא בלתי אפשרי, ולכן אנחנו צריכים תמיד להיות ערוכים למגר את האיום האיראני שלא הוסר לחלוטין. הקשר, ואגב, גם הפגישה הקרובה בפלורידה, לא בבית הלבן, בסוף החודש, בין נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, היא סופר חשובה לעתיד, לא רק המזרח התיכון, לעתיד המערב.
הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, השגריר אופיר אקוניס, תודה.
אני מודה לך מאוד על הזמן, על השאלות, על השיחה, ואני אחל לך למשפחה ולמאזינים, ולקוחותינו הגיבורים, שאין גיבורים...
והחזרת החטוף האחרון.
וכמובן החזרתו של החלל החטוף רן גבילי, השם יקום דמו. שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.